פתרון, מה שנקרא פתרון בספר. חבר'ה, תשתקו. עובדים שיטת הרמב"ם לתת פתרון בספר לגבי איך באמת אין פתרון בספר, מה שנקרא. צריך לתת תשובה, בסופו של דבר, איך, למרות שעל פניו יש פה מחלוקת תקדימית, אז או שאין, אי אפשר להגיד שאין בכלל מחלוקת, אבל האמת היא שכל אחד מדבר פשוט ברמה אחרת ובמקום אחר, וזה שורש המחלוקת היסודית. אז מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו לומדים את הרמב"ן. כן? לומדים מה שהרמב"ן אומר, בכל הנושאים שדיברנו עליהם קודם, שזה אסטרולוגיה, זה כשפים וזה שדים. כן? נראה מה אומר הרמב"ן, אחרי זה בסוף נעשה סדר ונלמד קצת כמובן מה שאומר רבינו הרב קוק. אז אני אזכיר לכם, זה לדעתי כבר למדתם גם בשיעור עין הרב של הרב יגאל, לא מקרה. ואז בסוף נעשה סיכום ונראה באמת איך אפשר לסדר את כל השיטות ולראות מה קורה פה. טוב, עכשיו אנחנו נקרא ברמב"ן. עמוד אחד, רמב"ן על התורה. כן. ואתה דה ואבין בענייני הכשפים, רואים?
לא.
אם תסתכלו, תראו.
אה, כן.
ואתה דה ואבין בענייני הכשפים.
שעה שנה.
כי הבורא התברך כאשר ברא הכל מאין, עשה עליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם. דיברנו על זה, גם כל זה דברים ידועים וישנים, כבר דיברנו על זה בשיעור השגחה, זוכים יש חיות הקודש, יש אופנים וכו'. ונתן כוח הארץ וכל אשר עליה, בכוכבים ובזלון לפי הנהגתם ומבטם, זוכרים שגם את זה למדנו אצל הרמב"ם ואמרנו שזה לכולי אלמה. כל הקושייה, כל מה שלמדנו את האיגרת, זה שלכאורה זה היה אמור להיות נגד שיטת הרמב"ם, והרמב"ם מביא את זה בעצמו בתור מודעת חכמי ישראל, אז בעצם זה שבנושא הזה אין מחלוקת, נכון? יפה. כאשר הוא מנוסה בחוכמת ההצטגנינות. כן. אז כבר יש לנו נקודה ראשונה שבו אנחנו רואים מחלוקת קיצונית בין מה שאומר הרמב"ם לבין מה שרואים פה ברמב"ן. וזה שהרמב״ם, אם אתם זוכרים, הסתגננות זה אסטרולוגיה, מי שבמקרה לא יודע, כמו שבכיתה של 12 היה כמה המאה ארצות שלא ידעו מה זה הסתגננות, אחרי שדיברתי כ-5 דקות רצוף, אז הם צריכו לשאול אותי, אבל מה זה הסתגננות? אז הסתגננות זה אסטרולוגיה, הנה עוד אחד שיסתכל מבט מלא תימון. הסתגנין זה אסטרולוג, והסתגננות זה אסטרולוגיה. כן, אז בכל מקרה, אתם רואים שמה שהרמב״ם אומר שאין בו שום אמת, וזה דבר של לא נכון, הרמב"ן מביא בתור הוכחה לשיטתו. אתם מבינים את החילוק הקיצוני? זה לא שהוא אומר נכון, הוא אומר לא נכון. לא רק שהרמב"ן לא עולה בדעתו להגיד שזה לא נכון, אלא הוא מביא את זה בתור מושכל ראשון שמזה הוא מביא למה שהוא אומר. הוא אומר, כאשר מנוסה בידו, מחובת ההצטגנינות. בסדר? זאת אומרת, עוד פעם, יש לנו כבר מחלוקת ראשונה לגבי היחס לאסטרולוגיה. לפי הרמב"ם אמרנו זה שטויות, לא עובד בכלל. לפי הרמב"ן זה לא רק שזה עובד, זה בעצמו הראיה הגמורה להגיד מתוך זה דברים אחרים. זאת אומרת, זה הבסיס שממנו הוא בא להוכיח דברים אחרים, מרוב זה שפשוט זה נכון. בסדר? ברור עוד כאן?
לא.
אנחנו למדנו באיגרת חכמי מסירה שאסטרולוגיה זה דבר לא נכון, לא עובד, שקר. הרמב"ן מביא פה, מדבר על נושא השפעת הקדוש ברוך הוא דרך הכוכבים, כמו שידוע באסטרולוגיה. אז הוא מביא את האסטרולוגיה בתור הוכחה למשהו אחר. סימן שאצלו זה לא רק אמת, אלא זה אמת כל כך ודאי שאתה יכול להשתמש בה בתור הוכחה לדברים אחרים, אתה מבין? זה בדיוק הפוך מהרמב"ם. ועשה דו הכוכבים המזון מנהיגים מלאכים ושדים שהם נפש להם. והנה הנהגתם היותי אותם עד לעולם ועד זירת עליון אשר שם להם. אבל הים נפלאותיו העצומות. הוא מסביר לך עכשיו מה זה כשפים כמובן, כן? ראינו, דו ואבין מנהי הכשפים, זה הנושא פה. אבל הים נפלאותיו העצומות ששם בכוח המנהיגים העליונים דרכי תמונות. תמונות, הכוונה צורות או פעולות, זה לא הכוונה, לא, קצת דומה למה שאנחנו קוראים תמונה, הכוונה שאתה יכול לעשות איזושהי ציור או פעולה או מעשה, זה נקרא תמונה. וכוחות להמיר הנהגת אשר למטה מהם, שיהיה לבת הכוכבים בפניו אשר כנגד ארץ טובה או לרעה, לארץ או לעם או לאיש, ימיר אותם הפנים עליהם עליו להפך, להפך מבט עצמו, להפך מבט עצמו, כי כדי שאמרו, תמורת עונג נגע. אני אקרא עוד ציפה קדימה, ואז אני אסביר את זה בעברית פשוטה, והכל יהיה ברור. ועשה כן להיות הוא התברך שמו מהשני דניה וזמניה. זה פסוק מדניאל. משנה עידנים וזמנים. מהשני דניה וזמניה, זה פשוט בעברית פשוטה. מה שמאוד רואים פשוט. מהשני זה משנה עידנים וזמנים. קורא למאה היום, עושה ברקצנו, הופך לבוקר צלמוות, מבלי שינוי תיבוש העולם, ושיעשו הכוכבים, המזלון מהלכם כסדרן. טוב. אז בוא נקרא עוד טיפה קדימה, ואז אני אסביר את הכל בבת אחת, תתאפקו עוד קצת. ועל כן אמר בעל ספר הלבנה חכם בניגרומנציה, זה סוג של כישוף, שהלבנה, והיא נקראת גלגל העולם בראש תלה על דרך משל, ויהיה פני מזל פלוני, תעשה תמונה על דבר פלוני, ויוחד בה שם השעה ושם המלאך, תעשה איזה ציור קמיה, עם שם השעה ושם המלאך המונה עליהם מן השמות, הם מזכירים באותו הספר, ספר הניגרומנציה הזה, ותעשה הכתרה פלונית בניין כך וכך, יהיה מבט עליה לרער לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס. כאשר תהיה הלבנה מזל פלוני, תעשה תמונה והכתרה בניין פלוני, לכל טובה ולבנות ולנטוח. טוב. אז הוא אומר, בוא נסביר קודם את מה שהוא אומר, תמורת עונג נגע. תמורת עונג נגע זה ציטוט מספר היצירה. בספר היצירה כתוב שם, תמורת עונג נגע. תמורה זה החלפה, כמו שאתם זוכרים, כמו שיש מסכת תמורה. מסכת, נכון? היה תמורתו יהיה קודש בפסוק. יש פסוק בתורה שאומר שאם נגיד אתה מדפיס מה שנקרא איזושהי בהמה, בהמת קודשי, ואומר זאת תמורת זאת, אז שתיהם עם קודש, זה נקרא תמורה. להמיר, להפוך דבר לדבר, נקרא תמורה, יש מסכת תמורה. שם מדברים על איך ממירים דבר ממקום למקום. לא מסכת תמורה, מדברים על זה, אני לא זוכר איפה, אבל זה מופיע במשנה. כן? זה נקרא תמורה. אז קודם כל, תמורת עונג נגע, הכוונה, אפשר להמיר עונג בנגע. למה אפשר להמיר עונג בנגע? מה? כי יש עוד פעם, זה ציטוט בספר היצירה, תמורת עונג נגע. זה, הרי עונג ונגע זה אותם אותיות כמו שאתם שמים לב, נכון? אלא הסדר שלהם שונה, ואז ממילא יוצא משמעות הפוכה לגמרי, כלומר השפעה הפוכה לגמרי. עונג זה דבר חיובי ונגע זה דבר שלי, אבל זה אותם אותיות, רק משנים את הסדר, ואז מעונג נהיה נגע ומנגע נהיה עונג, נכון? כן. אז עכשיו, מה זאת אומרת? מה מסביר פה הרמב"ן? הרמב"ן מסביר לך מה שורש הכשפים. שורש הכשפים הוא שלמעשה הקדוש הוא שם בכוח הכוכבים והמזלות, כמו שראינו שזה גם הרמב"ן מסכים, שם בכוח הכוכבים והמזלות את כל ההשפעות בעולם. עכשיו, אם אתה יכול לקחת את ההשפעה ולסדר אותה איך שאתה רוצה, ואז אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה. כן, זה הרעיון שלו. מה הכוונה? למה תמורת עונג נגע? תגיד, תמורת עונג, עונג בוקס, למה דווקא נגע? כן? תשובה. זה אומר המהר"ל, מי שקרא את ההתחלה של נצח ישראל, אולי פה בחברות, אתם לומדים קצת מהר"ל, כן? מישהו למד נצח ישראל קצת? אז הוא אומר את המשפט המפורסם, ידיעת ההפכים אחת היא. הוא אומר את זה בהתחלה נצח ישראל, שהוא מסביר שגלה וגאל זה אותם אותיות. זוכרים מי שלמד נצח ישראל? כן? למדת נצח ישראל? למדת נצח ישראל? נצח ישראל פרק א', אף אחד לא למד, יש כוח. אז הוא מסביר, זה אתם צריכים לזכור, כי זה כל מה שזוכרים מהפרק הזה, שהוא אומר שהגלה וגאל זה אותם אותיות, רק הפכו את הא' והה'. אתם שמים לב, זה אותם אותיות כמעט, כן? אז שם הוא מסביר ידיעת ההפכים אחת היא. מה זאת אומרת ידיעת ההפכים אחת היא? שלמעשה כל הדברים שנמצאים על אותה סקאלה, על אותו קו, יש להם איזושהי מציאות משותפת. הם שייכים לאותו סולם ערכים, שייכים לאותה מערכת. וזה לא במקרה על אותה סקאלה נמצאים גלות וגאולה, או עונג ונגע, או שחור ולבן. אבל אתה לא יכול להגיד, הטלפון הזה יותר מאיר משיר של החיפושיות. נכון? למה אתה לא יכול להגיד? כי הוא לא מאיר בכלל, אני לא אומר עליו. כן, הוא יותר טעים משיר של החיפושיות, הטלפון הזה, נכון? אתה לא יכול להגיד את זה, כי אתה משתמש במערכות. נכון, הטלפון הזה יותר טעים משיר של החיפושיות? למה אתה לא יכול להגיד את זה? כי אתה משתמש במערכות שלא קשורות אחת לשנייה, נכון? אין שום קשר בין טעם, בין טלפון, לבין מוזיקה, נכון? אתה לא יכול להגיד שזה יותר טעים משיר, נכון? כי שיר לא טעים. למה? כי אין שום קשר, זה לא אותה מערכת. ידיעת ההפכים אחת, זאת אומרת, אבל כשאתה מדבר על שני הפכים, אתה כן יכול לדבר, אתה יכול להגיד, זה מעניין וזה משעמם, זה שחור וזה לבן, זה מוזיקה יפה וזה מוזיקה רועשת, זאת מוזיקה מגילה, זאת מוזיקה חביבה, נכון? למה? כי הן שייכות לאותה מציאות. אז אותם דברים שייכים לאותה מציאות, אתה יכול להפוך ביניהם, אתה יכול לשחק איתם. לכן תמורת עונג נגע, זה אותם אותיות, אתה רק משנה את הסדר שלהם, ואז יוצא לך דבר אחר, מבינים?
איך הוא
מסביר בעצם את ההנגה? אם עוד לא הבנת את זה, אז מיליוק אני הולך להסביר את זה עכשיו. אז הוא מסביר שלמעשה אותו כוכב, הוא נצטרך להם כוכב שאחראי על מוזיקה, או כוכב שאחראי על עונג, או כוכב שאחראי על נגע. אבל כוכב שאחראי על נגע הוא אחראי גם על עונג. רק השאלה, מה אתה עכשיו עושה עם ההשפעות שלו, אתה מבין? זה כמו שלומדים ב, לא יודע, בכל מיני קו אתה וזה, להשתמש בכוח של היריב נגד. כן, בכוח של היריב, זה עוזר לחץ, אתה פשוט מושך אותו, נכון?
שיר שלישי שמסכים
עליו. בדיוק. נותן לו אגרוף, אז הוא תמש בכוח שלו נגד עצמו. זאת אומרת, הכוח הוא אותו כוח, זה רעיון בזה, נכון? אתה יכול שהכוח הזה יפגע בך, ואתה יכול שכוח הזה תשתמש בו בעצמו לטובתך. למה? כי זה אותו כוח. מבינים את הרעיון? אז אותו דבר, העונג והנגע זה אותו דבר. אם אתה לוקח, חטפת בפרצוף, זה נהיה נגע. הצלחת להזיז את זה הצידה, זה נהיה עומק, מבינים? אז עכשיו הוא מסביר, זה שורש הכישוף. שורש הכישוף הוא לא ליצור דברים חדשים, אלא לקחת את המציאות הקיימת, פשוט לשנות למשהו בסדר, ואז אתה יכול לעשות את זה מה שאתה רוצה, מבינים? למה אתה משתמש בכוח של היריב, כמו שאמרנו קודם, כן? אתה יכול להשתמש בכוח הזה לכל דבר שאתה רוצה. אז אם אתה יודע איך לעבוד עם הכוח הזה שנמצא עכשיו בעולם העונג, אתה יכול להפוך אותו לנגע. אתה יודע להשתמש בכוח של המוזיקה, אתה יכול להפוך אותו למוזיקה מסוג אחר, או לא יודע, לרעש. בסדר? טוב, הלאה. אז זה, כיוון שזה מה שהוא אומר, לא יתברש בו מהשני דני וזמנה, הקדוש הוא משנה דנים וזמנים, הופך לבוקר צלמה, ובלי שינוי טבעו של עולם. מה הרעיון בזה שהוא אומר בלי שינוי טבעו של עולם? כמו שאמרנו, הכל גנוז באותה מערכת. זאת אומרת, הטוב והרע יוצאים מאותה נקודה, והאור והחושך יוצאים מאותה נקודה, והעונג והנגע יוצאים מאותה נקודה. ממילא, אתה לא רוצה לשנות פה את הבריאה. אתה רק צריך לדעת להוציא מהבריאה את הדברים המסוימים שאתה רוצה באותה נקודה. כי הכל כבר נמצא בפנים. אתם מבינים? זה מה שאומר המערה לדעת הפכים בחתי. בתוך עולם העונג נמצא גם הנגע, בתוך עולם הגלות נמצא את הגאולה. רק השאלה, מה תוציא מזה? תוציא מזה גלות, תוציא מזה גאולה. מבין? יופי. הלאה. אז לכן, אם אתה רוצה לדעת להיות בחשף, אתה צריך עכשיו לדעת איך למשוך מהשפעות את מה שאתה רוצה. זאת, הכל נמצא שם, אתה רק עושה, משנה את הסדר, ואז פופ, סדר שם מה שאתה רוצה. וזה סוד הכשפים וכוחם. קפצתי טיפה קדימה. וזה סוד הכשפים וכוחם שאמרו בהם שהם מכחישים פמליה של מעלה. אומרים במדרש, כשפים, למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. כאילו הם מכחישים את הכוחות של השם, שהם המלאכים והאופנים, כל מה שלמדנו חיות הקודש, כל מה שלמדנו בשיעור השגחה. מסביר לך הרמב"ן, אז אם ככה, מה זה מכחישים פמליה של מעלה? לכאורה הם כאילו הכשפים יותר חזקים מהשם, זאת אומרת, מה זה פמליה של מעלה? זה הכוחות של השם, נכון? הוא אומר, לומר שהם הפך הכוחות הפשוטים, והם הכחשה לפמליה בצד מהצדדים. זאת אומרת, זה לא שבאמת אפשר לעשות משהו נגד רצון השם, אלא הם יכולים לפעול נגד הסדר הטבעי שהשם רצה. השם רצה שמתי שיש עונג זה עונג, מתי שיש נגע זה נגע. אתה עובר עושה לו את הסדר, אז אתה מכחיש בזה את הסדר הפשוט שברא השם בעולם. לא אתה מכחיש באמת את ההנהגה האלוהית כולה, אתה מכחיש רק, משנה, או פועל נגד הסדר הפשוט שיצר השם בעולם. אתה נראה בהמשך שזה לא, אתה נראה שזה לא איזה חידוש גדול, כי כל הדברים בעולם הם כאלה, כמו שדכף נראה. ועל כן ראו שתאסור אותם התורה, שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט, שהוא חפץ בורו, וגם זה מטעמי איסור כליים, כי יבוא מן הרכבות צמחים, יעשו פעולות אחרות, יודילו שינוי מגרש של עולם, לרע או לטוב, מלבד שאין בעצמם שינוי ביצירה, כאשר פירשתי כבר. אז מה טעם איסור כשפים לפי הרמב"ן? אתם זוכרים שלמדנו אצל הרמב"ם, מה היה טעם איסור כשפים? אל תהיה אידיוט בקצור ובמילים פשוטות, נכון? זאת אומרת, זה שקר גמור, אין בזה שום אמת, ראוי לישראל שחכמים מחוכמים לא להימשך באבלים האלה, והתורה אסרה עליך לעשות שטויות, זאת אומרת, אסרה עליך להתנהג בצורה שהיא נגד ההיגיון והשכל והסברה הישרה. זה הטעם לפי הרמב"ם. לפי הרמב"ן זה בכלל לא הטעם. לפי הרמב"ן זה בדיוק הטעם שהרמב"ם שלל. מה הוא אומר? מה הטעם הוא אומר? נכון, כמו כליים. כליים זה לא דבר שאי אפשר לעשות אותו, ודאי שאי אפשר לעשות אותו. רק השם עשה. אתה יכול להשתמש בכוח של השם הרי נגד השם, נכון? אפשר להשתמש בכוח של השם נגד השם? למה לא? אם עכשיו אני בא אם אני בא עכשיו והורג מישהו, אני משתמש בכוח של השם. מי נותן לי כוח? אפילו הרי השם בורא את העולמות בכל יום מחדש מעשה בראשית, ועושה השם מחדש את קרא לזה את הכוחות בעולם בכל שנייה, נכון? בכל רגע, בכל שנייה, בכל עת. זאת אומרת, הכוח שאיתו אני דוקר עכשיו מישהו והורג אותו, זה כוח שהשם נתן לי. אז איך השם נותן לי לפעול נגד עצמו? כי יש כאלה, השם נותן לך אפשרות לפעול גם נגד הסדר האלוהי. ככה זה כל העבירות בעולם, נכון? מה זה עבירה? אתה פועל בכוח של השם נגד השם. אתה אוכל חזיר, כן? שהשם נתן לך עכשיו כוח לבשל אותו ולאכול אותו, הוא נותן לך עכשיו את הכוח לאכול את החזיר, שהשם לא רוצה שתאכל אותו, נכון? למה הוא נותן לך? כי השם נותן לאדם לפעול לפי בחירתו החופשית. אז זה טעם האיסור לפי הרמב"ן. זה לא שהדבר לא עובד, הדבר עובד מצוין, כמו שנראה תכף שיסביר בהמשך, זה אפילו חוכמה מאוד גדולה. כמו שהשם אסר עליך להשתמש בכלאיים, למרות שזה דבר נחמד, ואתה יכול לעשות אותו הרבה דברים, השם אסר עליך להשתמש לאכול חיות טמאות, למרות שזה יכול להיות מאוד טעים ומזין. ככה השם אסר עליך להשתמש בכוחות שהם נגד הסדר האלוהי הנורמלי, לכן אסור לך לחשב. ורבים התחסדו בנחשים, לומר שאין בהם אמת כלל, כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? אני רוצה לרשום לי פה, לחפש לכם את הסיפור הזה. תמיד הסיפור הזה בעל פה, אבל אני צריך למצוא אותו פעם. תן לי רגע על זה. אני ארשום לי לחפש שנה הבאה כבר, כן? שנייה, איפה הדף שלי? נפל לי, כל הערבות הכלופות נפלו לי, כל הכמעות שלי נפלו. נפל לי לשם את זה, אני צריך לשם את זה משהו שאני אזכור לחפש את זה לקראת שנה הבאה. טוב, איפה אני לשם? טוב, אני שם על הפתק כמובן לזה, לא? לחפש סיפור רמב״ם. עכשיו אני אספר לכם מה הסיפור שאני צריך לחפש. כן, אז בואו עכשיו נמשיך לקרוא ברמב״ן, ואז אנחנו נגיד לכם מה אני מתכוון. ורבים התחסדו בנחשים לומר שאין בה אמת כלל, כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? ואנחנו לא נוכל להכחיש, כן. אז, ואנחנו לא נוכל להכחיש, דברים התפרסמו לעין הרואים, ורבותינו גם כן יודו בהם, כמו שאמרו וכו'. כן, אז מה זה התחסדו בנחשים? נחשים זה לא נחשים, אלא ניחושים, הכוונה בניחוש. רבים התחסדו, להתחסד זה להיות צבוע, נכון? בעברית, להתחסד זה להיות צבוע. הוא אומר, יש הרבה שהם צבועים בנושא הזה, הם אומרים משהו שהם לא מאמינים בו בעצמו. רבים התחסדו בנחשים, כוונה בניחושים, בכישופים, בדברים המיסטיים, כן? לומר שהם באמת כלל. לא נחשים פיזיים. חושן זה לא קשור בכלל. חושן משפט, חושן ונחש, נכון?
אומר את זה לרמב״ם, לא?
נכון, לא, כן, ודאי אומר את זה לרמב״ם. חושב ונחש זה דוגמה שמה שם קודם. בכלל בעברית יש כמה דוגמאות שאני לא זוכר אותם עכשיו בעל פה, אבל אני יכול לחשוב על זה, למשל, להשריש ולשרש, נכון? להשריש זה לטוע למעשה, ולשרש זה הפוך. נכון, יש הרבה דברים שזה אותה מילה, רק אתה יכול לעשות איתה לשני הכיוונים לפי ההיגיון הזה. נכון, יש הרבה מילים כאלה, כמו נחש. נחש זה גם חושן, וגם מצד אחד זה סמל של דן, זה דבר חיובי, מצד שני, נחש זה נחש, כאילו. יש נחש דקדושה. כן. ורבים התחסדו בנחשים לומר שהם באמת כלל, כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? אז יש הרבה שהם צבועים בנושא של נחשים, של הניחושים. הוא אומר, זה שטויות, זה לא עובד בכלל, כמובן הוא רומז לרמב״ם למטה. בדף השני למטה אנחנו נראה שהוא אומר, חוץ מלהגיד את המילה רמב״ם, הוא אומר הכל. בצדה של זה הוא מתכוון. כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? אז מה הסיפור? אז הרמב״ם מביא באחת הסגרות שלו, אתה לא זוכר כבר איפה, סיפור כאילו שהתפרסם בעלון של חב"ד, והוא עושה מזה דחוק, כן? שהסיפור שם זה שכן, מישהו הסביר לו שכן, ודאי שאלה נחש בציפורים, כי יש איזה סיפור על שיירה שהלכה בדרך במדבר, והיה ציפור מעליהם, שהיה מישהו שדרך הציפור ידע שהולכים להרוג להם שודדים, או שיש שם מים, משהו כזה, ודרך זה שהציפור, הוא ידע עתידות על פי הציפור, אז הוא הציל את כל השיירה. משהו כזה. קצור סיפור, כמו הסיפורים של הרבי, בדיוק אותו דבר. רק קצת יותר עתיק. כן? אז הרמב"ם מביא את זה בתור עושה מזה צחוק, כאילו, כי מאיפה הציפור הזה ידע? אחרי זה מלך ירו בציפור ואכלו אותו, או משהו כזה. קצור עושה מזה צחוק, כאילו, מאיפה הציפור הזה ידע מה יהיה בעתיד? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. אז זה מה שהוא אומר, כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? זאת אומרת, מה עושה מזה צחוק? הוא אומר, זה הכל צביעות, זה לא באמת ככה. ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים התפרסמו לעיני הרואים. ורבותינו גם כן יודו בהם. כמו שאמר, ואלה שמות רבא, כי אוף השליים יוליכתו, את הכל זה ההורה וחוכמת התיארין. כי אופות בלשון הרב תיאר. תיאר זה מטוס בערבית, אבל כנראה זה גם אוף בערבית. וחכמי האופות יקראו תיארין. בקיצור, הוא אומר, גם כולם יודעים זה עובד, הרי, מה אתה, על מי אתה עובד עלינו? אני גם יודעים זה עובד, ובעצם כתוב בגמרא בכל המקום, רבותינו מודים בזה, אז מה אתה עכשיו אומר שזה לא עובד? אבל יש עניין הזה סוד. מה זה הסוד של הכשפים? ואדם כי יש לה מזלות שרים בניגו אותם ואין נפשות לכדורי הגלגלים. ושרי זנה וטלי הקרובים לארץ נקראים לגידי הטל יהודי העתידות. מהם נשים סימנים בעופות, שבהם יוודאו עתידות, לא זמן גדול ולא עתידות רחוקות, יגידו רק בעתידות הקרובות, לבוא יודיע מהם בכל העוף בקורו, בכל מר על מת, מהם ברישו כנפיו, והוא שאמר יוליך את הכל, למגידים בקולם. ובא הכנפיים רוזים בכנפיים. בקיצור, אפשר לדעת לפי הצפצופים של העוף, או לפי... אם העורף עומד מישהו ועושה ככה קרס, מה שהוא הולך למות. כל מיני סימנים כאלה. ואתה רוצה כבר לאכול אותו, והוא משאב לבעל על הראש ואומר, יאללה, מתי נאכל אותו? ולפי הצורה שהוא מנפנף עם הכנפיים, אפשר לדעת גם כל מיני דברים. בקיצור, אפשר לנחש בציפורים. וכך אמרו, וכל זה אינו תועבה בעמים, אבל חוכמה תחשב להם. זאת אומרת, בישראל זה אסור, אבל לאומות העולם שאין להם איסור מהתורה לחשף, אצלהם ודאי זה אמת, ומותר להם לחשף כמה שהם רוצים, זה אפילו נקרא חוכמה אצלהם. וכך אמרו, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם. זה פסוק. ומה הייתה חוכמתם של בית קדם? בני קדם שהיו יודעים וערומים בתייר, הכוונה, היה להם צמיגים, הכוונה תייר, היה להם מחסן צמיגים, ערומים בתייר. קיצור, הם היו יודעים לחשף. וכן יאמר הכתוב, כי מלאו מקדם ועוננים בפלישתים. קיצור, שהגויים הם מחשפים ידועים, וידי שלמה למד זה בכלל חוכמותיו. כן? אז כמו שאתם יודעים שהסנהדרין צריכים להיות בקיאים בכל הכישופים, השלמה המלך הוא היה חכם בקישוק יותר מכולם, אבל הוא לא היה עושה את זה, כי הוא יודע, ואסור לו, אבל הוא ידע לעשות את זה, כן? זאת אומרת, היה לו פסטת התורמו, לא פיצצו. אבל הוא ידע באופן כלל לעשות את זה, זה מצווה. איך הרמב"ם מסביר את זה שהסנהדרין ידעו את כל הכשפים? ידעו הכוונה את כל השטויות של אנשים, לדעת איך לטפל בהם, אבל לא... הוא מסביר שהוא ידע איך זה עובד. בחזרת פרש הגויים של הראש של מונים כשמאו וכו', בואו נדלג טיפה קדימה, בואו נלך עכשיו לסוף. והנה זו ראיה בשורה האחרונה, והנה זו ראיה בכל מה שפירשנו, כי הנחשים שורש דבר נמצא בם. כן? ודאי יש בהם אמת, לא כמו שאומר הרמב״ם. ולכן היה לישראל טענה במניעה מה הוא אומר, מה הוא מתכוון. הוא רומז למה שכתוב בסוף ספר ירמיהו. בסוף ספר ירמיהו כתוב שאחרי שכבר ברחו גם הארץ, אחרי שהרגו את גדליה וברחו למצרים, אז ירמיהו הלך למצרים להחזיר אותם לארץ ישראל. הוא אמר להם, תחזרו לארץ, לא יגרחו כלום, והם לא רצו לחזור. אז חלק ממה שהטענות שם שטוענים נגד ירמיהו, זה שהאנשים המחשפות אומרות לו, מאז הפסקנו להקטיר למלאכת השמיים, אז באו לנו כל הצרות האלה. זאת אומרת, המחשפות שם באות בטענות לירמיהו. אז כל מה שכישפנו, הכל היה מצוין. התחלנו להיות צדיקים ולחזור בתשובה, אז כל הצרות קרו לנו. כן, אז זה מה שהוא אומר. עכשיו, יש גם מדרש שאומר שבבית ראשון הם לא שמעו לנביא, לנו לא שמעו לנביא. כי הם אמרו, אם יבואו הבבלים, אין בעיה, נקיף את ירושלים בחומה של אש. קדימו, נראה אותם. זאת אומרת, אין לנו בעיה, אנחנו מחשפים מעולים. נשנה שם בכוכב המתאים את המים לאש, הופ, הם סביב ירושלים בחומה של אש, ונראה את הבבלים לעבור. כן? ואז כתוב שמה השם עשה, הוא בלבל להם את המזלות, זאת אומרת, הוא העלה את הכוכבים הפוך. ואז שהם הפכו, נהיה בכל חומה של אש, שזה אגם מים שהבבלים השתכשכו בו בשמחה, המשיכו קדימה מלאי מרץ, כן? הוא פשוט עשה להם, בלבל להם את השמיים. כן? שזה כמובן ראיה לשיטת הרמב"ן. כי תגיד, השם פשוט לא מקשיב למטומטמים האלה, נכון? לפי, היית מצפה, נכון? זאת אומרת, למה השם צריך לעשות להם תרגיל בכלל, נכון? אם מחשפים זה שטויות, השם, לא דור, חשפו להם בהתלהבות. אבל השם פשוט בלבל אותם, זאת אומרת, הם הלכו לחשף לפי הידע שלהם, והוא סידר להם, זה עבוד הפוך. זאת אומרת, הוא עשה להם השקרה הפוך על הפוך, הם עשו מעונג נגע, עשה להם חזרה, מנגע עונג, הוא עשה להם חזרה נגע מזה, הם בלבלו. בסדר? לכן הוא אומר, זה מה שהוא אומר, היה לישראל טענה במניעה מהם, שהם אמרו לו, כל זמן שכישפנו, הכל עבד בצורה, נפסדנו לחשף? נפסדנו. טוב, אז זה ראינו מה שאומר הרמב"ן בשלב זה על כישופים. עכשיו בואו נהפוך את הדף.
מה הרמב"ם אומר על האש הזה?
זה משל, זה לא באמת, זה משוגעים, בגלל זה הם הפסידו, שהם חשבו שיחדים פחומה של אש. כמו שהוא אמר, היו לומדים מלחמה, היו לומדים לא יכולים להתאמן בחץ וקשת בקום השטויות שלהם.
לא, ומה זה זה שהשם בלבל להם בכוכבים?
לא, עם הכוונה שלא יודע, נתן להם עונש, לא יודע מה, לא יודע איך הרמב"ם מסביר את זה, אני משער. לא מתייחס לזה, אומר שזה מדרש תחוי. הלאה. עכשיו אנחנו קוראים, מה שכתוב כאן בסוף לא נקרא את כל זה, והמילה, יסביר עוד, תכף נראה מה זה סעירים. תכף נטפל על מה זה שדים. בוא נראה קצת דבר אחרון ונראה איך הוא ממש אומר, חוץ מהגיד המילה רמב״ם הוא אומר הכל. והנה אני קורא עכשיו חמש שורות מלמעלה, מלמטה בצד ימין. והנה עניין בואה, זולתים תחקור מעניין זכלים וורדים וכו'. וזה יוודע ברוחות בחוכמת נגרומנציה, ויוודע גם בשכלים ברמזי תורה למבין סודם, ולא אוכל לפרש. בקיצור הוא אומר, אני רומז לך המון ניסטר פה, אני לא יכול לפרש, כי זה דברים נסתרים ואסור להגיד את זה. זה סוג של כישוף, כבר אמר את זה בדף הקודם. אתה זוכר? הוא אמר שמי שבקיא בנגרומנציה זה סוג של כישוף. אז הוא אמר, אני לא יכול לפרש, רק את דברים נסתרים. אז בכל אופן, למה דיברתי בכל אופן? אומר הרמב"ן לעצמו, זאת אומרת, הוא שואל את עצמו ועונה. אז למה בכל אופן, מה שקרה, בלבלתי אותך עם כל הנגרומנציה אם אני לא יכול להגיד את זה? כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היווני, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשוד הוא ותלמידיו הרשעים, מכל עניין שלא השיג עליו הוא בסברתו, איננו אמת. כמובן, לא הרמב״ם זה תלמידיו הרשעים, הכוונה, היוונים הרשעים, אבל מי שנמשכים אחרי היווני, זה ודאי, 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 רמז עבה לרמב״ם, ותכף נראה שהוא אומר פה את הכלים של הרמב״ם, רק הפוך. בוא נראה. היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני, היווני זה אריסטו כמובן, כן? הרמב״ם, זוכרים שהרמב״ם הלל ושיבח אותם, הוא אמר כן, הפילוסופים היוונים האמיתיים לא התעסקו אף על השטויות האלה, נכון? אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, זאת אומרת, היוונים זה כמו, למעשה כמו החילונים עד היום, כן? הם מאמינים רק במה שאפשר למדוד, נכון? כל מה שאתה לא יכול למדוד הוא לא קיים, והגיס דעתו לחשוב הוא בתלמידיו הרשעים, כי כל יד שלא השיג עליו הוא בסברתו איננו אמת. יש פה בדיוק את הכללים של הרמב״ם מהתחלת איגרת מרסיליה, רק הפוך. הכללים של הרמב״ם, אם אתם זוכרים, היו אחד, מה אתה יכול להאמין, או מה שהוכחת באופן סברה, בסברה, באופן לוגי, או מה שאתה מרגיש באחד החושים שלך, או מה שקיבלת מהנביאים והצדיקים. על השלישי, כמובן שהרמב״ן לא חולק, שמה שקיבל משה רבינו זה בסדר, אבל שתי הכללים אחרים זה בדיוק פה, מה שאחד, כל עניין שלא השיג אליו סברתו איננו אמת, שזה הכלל הראשון של הרמב״ם, נכון? והשני, יכחיש כל דבר, זו לא תהיה מורגש לו. זאת אומרת, כל מה שאתה לא מרגיש בחושים הוא לא אמת, נכון? הרמב״ם אמר, אתה יכול להאמין או מה שהרגשת בחושים, או מה שהגעת בסברה. והוא אומר שמי שנמשך אחרי יפני, אז הוא חושב שמה שאתה לא מרגיש בחושים, או מבין בסברה שלך, זה כבר לא אמת, נכון? זה בדיוק הכללים של הרמב״ם ברוורס. שמתם לב? יופי, נגיע בכם. הלאה. אז עד עכשיו ראינו שחוץ מ להגיד את המילה רמב״ם, הוא אמר פה הכל ממש. כן, סיין, נמשכים אחרי היווני, צריכים לחסור להם את הפה, שלא יקחו אחרי ויחשבו שאין שדים ואין שפים, ודאי יש. עכשיו נראה איך מסביר הרמב״ן את המושג שד. בסדר? אצל הרמב״ם אתם זוכרים שד? מציאות לא מוסרית, אדם לא מוסרי. טוב. לסעירים, לשדים. רואים? זין, למעלה שם. וכן הוא אומר, וסעירים ירקדו שם. לשון רש"י מתורת כהנים. ואמר רבי, לא יודע, רבי אליעזר אולי, לא יודע, שנקראו השדים כן בעבור שיסתער הגוף הרואה אותם. למה קוראים לסעירים סעירים? כי מי שרואה אותו עומדות לו השערות ברוב בעלה. זה נקרא הסתער הגוף. סמרות שערותיו, מה שנקרא, כן? כל השערות עומדות ברוב בעלה, אז לכן קוראים להם סעירים. כמי שרואה אותו, נהיה סעיר פתאום, כן? הכל קופץ לכל השערות. זה אפשרות אחת. והקרוב בעבור שיראו אותם המשוגעים בדמות צעירים. יש לי אפשרות יותר... מה השאלה?
שד
וסעיר זה אותו דבר, זה מה שמסביר. בפסוק בתורה כתוב, לא יזבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. זאת אומרת, הסעיר זה שד. ולמה קוראים לסעיר סעיר? אחד, כי הסתער הגוף הרואה אותם, והשני, למה קוראים לסעיר סעיר? בעבור הקרוב, יותר הגיוני בעיניי, בעבור שיראו אותם המשוגעים כדמות סעירים. סעירים זה עיזים, כן? סעיר עיזים. סעיר זה טייש, זה נקרא סעיר. אז המשוגעים רואים את השדים כמות ישים. כן, כך הוא אומר, אני, כיוון שאני מקווה שלא, אני לא עומד בקריטריונים שלו, אז עוד לא ראיתי אף סעיר כזה. אבל המשוגעים, כל מיני סקלות מבית שען, הם רואות אותה שדים כמות ישים, נכון? גם הוא אומר, למה קוראים להם סעירים? גם המשוגעים רואים שדים, ונראה להם שהם תישים. כך הוא אומר.
יש באמת מי שמאמין את השם.
סליחה?
יש באמת מי שמאמין שזה תישים פעם.
לא שמעתי.
שיש הרבה תישים שהם שדים. כל מיני חיות כאלה שהם שדים וזה, כל מיני כתות מאמינים.
נכון, אז אני אומר, טייש זה חיה ידועה אצל המשיגס.
כן.
טוב. ומילת עוד תורה שכן היו ישראל עושים במצרים שהם זונים. כי כל המבקש אותם הוא מאמין בהם, שקט, הוא זונה מתחת אלוהיו, כן? זה אסור לעשות את זה, כי יש איסור דאורייתא להאמין בסעירים. כמובן, אפשר להסביר את המילה להאמין פה בשתי צורות. בצורה שהיה יותר נוח לי להסביר אותה, מה שנגיד בסוף, אבל אם... זה לא הפשט. הפשט הוא, כי לכאורה, אם אתה לא מאמין, זאת אומרת, אסור להאמין בסעירים, אז מה אתה מאמין בהם? אם אתה לא מאמין בשדים, אז מה אתה מדבר על שדים, נכון? הוא אומר, מי שמאמין, מבקש אותם, מאמין בהם, הוא זונה מתחת אליו. זאת אומרת, הוא עושה איסור תורה. זאת אומרת, אסור להאמין בשדים, אז מה אתה מדבר על שדים? אבל אני חושב שפה המילה להאמין, אז יש לי תירוץ שהכוונה היא להאמין פה, הכוונה להאמין שהם עוזרים. לא הכוונה להאמין במציאות שלהם. המציאות שלהם זה פשוט אצלו. אלא להאמין בהם זה לא כמו שאני מבין בתור רמב"מי, אחד שבא מהרמב"ם, אני אומר כן, הרמב"ן בעצמו לא מאמין בשדים. אלא הוא מתכוון להערכתי, כי אחרת הוא סותר את עצמו. הוא מתכוון במילה להאמין, הכוונה להאמין שהם יכולים לעזור לך. שיש בהם תועלת, זה הכוונה להאמין בהם במובן של, של להאמין בהם בתור חברים. כן? לא להאמין במציאות שלהם, המציאות שלהם יוודא.
זה שהם באים לרעה למשל.
משנה. להאמין בהם הכוונה להאמין שיש להם ערך. בסדר? זה לא, הכוונה שיש מה, להתייחס אליהם. כן, כי היה יותר נוח בתור מה שאני רוצה להגיד, שלהגיד שהרמב"ן עצמו לא מאמין בשדים. זה קיצוני מדי, למרות שפשט המילים פה דווקא היה מתאים לזה, אבל זה ודאי לא ככה. הוא זולם מתחת לב שיחשוב כי יש מי שיטיב ומראה חוץ מהשם הנכבד והנורא. וכבר רמז רבי אליעזר, אני חושב עוד פעם, מילת עוד האמת כאשר כתבתי למעלה. ושכן שם סעירים מתברר לך משם שיקראו שדים. למה קוראים לסעירים שדים? בעבור שמשכנם במקום שדוד כגון המדבר. ועיקר מציאותם בקצוות כגון פאת צפון אחרי בפני הקור. זאת אומרת, איפה יש שדים? או במדבר או בקוטב. בקוטב הצפוני יש מלא שדים. הכוונה המקום שאין אנשים, כן? כמובן ששדים נמצאים, זה גם כמו רב פורשת, שדים נמצאים במקום שאין אנשים, נכון? יש אנשים, אין שדים. יש אנשים, אין אנשים, יש שדים. נראה בסוף מה זה שדים באמת, אז נראה שזה מאוד מתאים והגיוני. כן, ודקי כאשר... עכשיו הוא יסביר לך מה זה שד. עד כאן הוא יסביר לך למה קוראים לשד סעיר או קוראים לשד שד. כן? עכשיו הוא יסביר לך מה זה שד. זאת אומרת, מאיפה נוצרו השדים. כן. ודקי כאשר הבריאה מתחלת במעשה בראשית בגוף האדם וכל בעלי הנפש הצמחים והמתכות, מארבע יסודות נתחברו ארבעתם בכוח עליון להיות מהם גוף גס מורגש לכל חמשת הרגשות לוביו וגסותו. אז כמו שכל הדברים שאנחנו מכירים בעולם, הסיבה שאנחנו יכולים להרגיש אותם זה כי הם בנויים מארבע יסודות, זה היסודות הישנים של המדע הישן, שזה אוויר, אש, רוח, אש, מים ואפר, נכון? זה ארבעת היסודות הקלאסיים. אז כמו שכל מה שמופיע בעולם מורכב מארבע יסודות, לכן יכולים להרגיש אותו. ככה, אותו דבר, הוא אומר, ככה הייתה יצירה משני יסודות, מן האש והאוויר, והיה מהם גוף אינו נרגש ולא מושג לאחד מן הרגשות. כאשר נפש הבהמה איננה מושגת להרגשות לדקותה. והגוף הזה הוא רוחני, יטוס לדקותו וקלותו באש והאוויר. בקיצור, שדים הם פשוט בנויים רק משני יסודות. כן? זאת אומרת, אתה בנוי מארבע יסודות, לכן אתה כבד, ואפשר לראות אותך, ושדים הם אותו דבר כמוך, רק הם בנויים רק משתי יסודות, רק מאש ואוויר. אז לכן הם יכולים לרחף להם באוויר, כי הם עשויים רק מאוויר ואש. אי אפשר לראות אותם, כי הם, אין להם אפר ומים, שזה היסודות הכבדים, שהם מושכים כלפי מטה, לכן הם מטיילים להם באוויר. הם כוח רוחני, אבל הם לא רוחני במובן של אידיאל, במובן של מלאך שדיברנו קודם, אלא הם רוחני כמו נפש של בהמה. זאת אומרת, זה משהו שהוא חצי רוחני, חצי פיזי. כך הוא מסביר, כן, מה? מאש ומאוויר. מרוח ומאש. כן? אנחנו עשויים מרוח, אש, אפר ומים. אפר ומים זה היסודות היותר כבדים, והם עשויים רק מרוח ואוויר. מרוח ואש. כן. וכאשר הכרה בכל דבר סיבת הוויה והפסד, במורכב בארבע יסודות, כך הם מורכבים האלה בשני יסודות. כמו שהסיבה שאנשים מתים זה כי היסודות שלהם מתפרדים, נכון? איך בן אדם מת? שהוא מתפרק פשוט, כן? הוא מתפרק. בהתחלה קצת, ואז הוא מת, ואז הוא ממשיך להתפרק. זאת אומרת, יסוד המוות הוא מה שכל דבר בסוף מתפרק. אז ככה גם השדים, איך הם מתים? הם מתפרקים גם כן לרוח ו... לאש ולאוויר. הם מתפרקים ליסודות שלהם. אתה מתפרק ליסודות שלך, אז אתה גשמי, הם מתפרקים ליסודות שלהם. כי בהתחברותם יהיה בעל הגוף חי ובהתפרדם יהיה כמת. לכן אמרו רבותינו, שישה דברים נאמרו בשדים. שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבני אדם. שלושה כמלאכי השרת, יש להם כנפיי כמלאכי השרת וטסים כמלאכי השרת, יודעים מה שעתיד לבוא כמלאכי השרת. אומרת הגמרא, יודעים סל כדעתך, אלא אימא שומעים מה שעתיד להיות. למה הגמרא כל כך מקפידה להגיד?
הם לא
אוכלים. הוא הסביר את זה שהם אוכלים אש ומים.
לא, הם לא רוחניים, לכן הם לא יכולים לדעת את זה.
נכון.
יכולים לשמוע את זה.
נכון, אבל נכון, אתה צודק מאוד, אבל נכון. אז א', תשימו לב שיש להם שלושה כמו מלאכים, שהם טסים כמו מלאכים, והם, מה? ויש להם כנפיים כמו מלאכים, ויודעים מה שעתיד לבוא כמלאכי השרת. אומרים, יודעים סגדה דך? לא, תגיד, שומעים. מה החילוק בין שומעים ויודעים? אתה צודק, שהם לא מספיק רוחניים בשביל לדעת, הם רק שומעים. מה זה יודעים? איך המלאכים יודעים? למה המלאכים יודעים והם רק שומעים? מה זה לדעת בעברית? מה זה דעת? חוכמה, בינה, דעת. כן, אז אמרתי לכם את זה כבר באחד השיעורים. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? מה זה דעת? סליחה, מה זה דעת?
מה?
אתה אומר את זה מוכרים. נכון, יפה מאוד. או שאתה זוכר טוב או שיש לך שכל או שניהם. או כלום. הלך פוקס. פוקס. הוא לחש לך בכלל, זה שני זה. יש חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה האינפורמציה בעצמה. בינה זה מה? להבין דבר מדור דבר. ודעת מה זה? מה זה דעת בעברית?
חיבור לחיים.
חיבור מלא. חיבור זה נקרא דעת, למשל. כתוב, וידע אדם את חווה אשתו.
למה שם רוח הקודש?
או, תכף אני אסביר לך. למה זה קשור רוח הקודש לדעת. וגם כתוב, אחרי שגדעון גמר לרדוף אחרי זבח וצלמונה, ובדרך אנשי סוכות לא רצו לתת לו אוכל, ומה שאני אחזור, אני אראה לכם מה שנקרא. הוא חזר, כתוב, ויודע אותם בקוצים ובברקנים. כמובנה, עשה להם שיעור, הראה להם זה פרח. עשה להם שיעור בוטניקה. אז אני מזכיר, למה לא? מה עשה להם באמת? הוא גלגל אותם על הקוצים, מה שנקרא. הוא הסביר להם מה זה, הוא חיבר אותם לקוצים, מה שנקרא. זה נקרא, ויודע אותם בקוצים ובברקנים. עשה להם מה שנקרא, גלגלו על הקוצים. כן? אז אתה רואה מזה שהמילה דעת בעברית משמעותה חיבור. אז באופן שכלי מה הכוונה, מה זאת אומרת חיבור זה? הכוונה שהדבר הופך להיות חלק נקרא לזה גמור מתוך הצורת הבנה שלך. דוגמה מצוינת לזה, זה מה שלמדנו פעם ביחס למושכל ראשון. זוכרים שחלק יותר קטן מהשלם, זה דוגמה לאיזשהו דבר שנמצא אצלך כבר במדרגת הדעת. זאת אומרת, זה פשוט חלק ממך, זה וזהו, זה לא... חוכמה זה משהו שהוא קצת חיצוני, אתה לומד אותו, בינה כנל. דעת זה פשוט חלק מהצורת הבנה שלך, זאת אומרת, זה חוכמה בינה דעת. אז אתה יודע שהחלק יותר, יותר קטן מהשלם, לא כי למדת את זה בבית ספר, זה פשוט ככה וזהו. זה נקרא דעת. אז המלאכים הם יודעים מה עתיד להיות, כי הם מחוברים למציאות. והשדים הם לא מחוברים למציאות, הם נעשה בריאות חיצוניות, אז לכן הם יכולים לדעת, לשמוע, סליחה, הם יכולים לשמוע מה קורה. הם לא מחוברים למציאות בצורה גדולה שהם יודעים את המציאות, הם לא חלק מהמציאות. איך המלאכים יודעים את המציאות? כי זוכרים, המלאכים זה אידיאלים, הם חלק מהמציאות בעצמם. אבל השדים לא, כן, מה?
אבל המנה של מלאכים, זה לא שאני שיש להם כנפיים.
יש להם כנפיים, רק כנפיים רוחניים. רבא מסביר גם כמורה נבוכים, מחפש שם באיזה מקום, הוא מסביר לך מה זה כנפיים ברוחניים. כנפיים זה אומר שיש להם, נקרא לזה, שליטה יותר גבוהה במציאות. כמו שלאוף יש כנפיים,
יכול להיות כנפיים. יפה,
זה כל מה שתראה שם, שהוא מסביר שוודאי להם כנפיים פיזיות.
אז גם השדים?
מה?
אז גם השדים אותו דבר?
לשדים יש גם כנפיים, כי הם גם כבריות רוחניות. הם גם כרוחניות, אבל הם מראות רוחניות, אכן יש להם כנפיים, יכולים לשלוט על כל המציאות בבת אחת.
גם מלאכים על פי הרמב"ם גם מורכבים מהיסודות?
לא, המלאכים רוחניים לגמרי, הוא אמר בפירוש.
אז אם כן, אז מה, אז השדים הרבה יותר שדים גשמיים?
נכון, השדים יותר גשמיים, הוא אמר לכם, מה הבעיה בזה? מה, זה נכון, אבל מה זה קושייה? שדים זה יותר נמוך עם מלאכים, כי הם קצת גשמיים, ומלאכים לא. מלאכים ודאי יכולים לדעת, זה מה שהוא אומר. המלאכים יודעים והשדים לא יודעים, הלאה. ושלושה כבני אדם אוכלים ושותים כבני אדם, פרים רבים כבני אדם ומתים כבני אדם, כן? אז המלאכים, כיוון שהם גשמים, השדים, כיוון שהם גשמים, אז הם אוכלים ושותים, נולדים ומתים, בדיוק כמו בני אדם. אני אסביר לך איך הם מתים, כבר הסברנו. סיבת המיטה, פירוד החיבור, היא הסיבה בכל המורכבים. כמו שאמרנו, ראש האדם מתפרק, הם פשוט מתפרקים. וסיבת הטיסה בקלות יסודותם, זה לא משנה. ועניין האכילה, איך שדים אוכלים? ללחוך מן המים והאש והריחות והליחות, כנען האש שתלחוך המים אשר בתעלה, שזה פסוק. והוא עניין ההקטרות שיעשו בעלי ניגרומנציה לשדים. וסיבתה היובש שציבה שיש אשר באוויר בגופה מצליח להחזירה כאשר היא אכילה באדם. בקיצור, נגמר להם הדלק, אתה מצליח לתדלק אותם. הרי הם עשויים מאש ואוויר, אז כשנגמר להם האש, צריך לתת להם, הם צריכים לחפש אש לאכול. אז עושים ההקטרות, הם באים לאכול מהאש, וככה הם זה. בקיצור, הם צריכים לתדלק, מדי פעם נגמר להם מה זה. הם צריכים בשביל המנוע לתדלק. ככה הוא כותב, אני...
הנחשים נתים לתוך?
מה?
הנחשים נתים לתוך?
כן, הם חשפים, מקטירים להם, ואז הם באים, הם לא יודע מסכנים עליהם מה עושים עכשיו, בגלל זה מתו. הם כבר אף אחד לא נותן להם אוכל. כן. טוב, בואו נמשיך עוד טיפה קדימה, אני חושב שזה מספיק לצורך העניין, הבנו את העיקרון. אז בואו נעשה סדר. אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו עד עכשיו שהשדים אצל הרמב"ן, הם שדים שדים מה שנקרא, הם אוכלים אש, זה משהו רציני, לא אנשים לא מוסריים כמו שאמרנו קודם. כשפים עשר, עובד מצוין, חוכמה גדולה, רק השם אמרנו לעשות, ואסטרולוגיה כמו שראינו בהתחלה, ודאי דבר שעובד מצוין, אין לי פה שום בעיה. בסדר? יפה. עכשיו, אחרי שראינו שיש למעשה מחלוקת של 100%, בכל הנושאים שטיפלנו בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, עכשיו אנחנו נתחיל להבין איך אנחנו פותרים את המחלוקת הזאת, מה באמת, איפה פה האמת, או איך אנחנו מסדרים את כל העסק הזה. בסדר? יופי, בוא נמשיך. אז עכשיו בוא נעבור לעניה. זה עמוד 5, תכף, בוא נראה את אולי במקומות האלה, איך נקרא משהו, נראה לי שלא צריך. סתם צילמתי את זה, לא סתם, אבל זה כבר לא מגיע לזה. אוקיי, אז בואו נקרא עכשיו בעניה. כן, אמר רבי תנחום בר חנינא, כל צונו בבית כיסא, נלתם שלושה דברים, נחשים מעקבים, מזיקים וכו'. אנחנו לא נקרא כמובן את כל העניה הזאת, ואנחנו נקפוץ כבר שלוש שורות מעל השורות המודגשות בצד ימין. בסדר? מין שלישי, מדובר פה על כל מיני צרות שהאדם יכול להביא על עצמו, יכול לדבר עליו, זה הנושא של העניה. מין שלישי, הוא הפגעים שהאדם מחסידו מכשיר עצמו להיפגע מהם. מין שלישי הפגעים, כן. לולא הכשר הכוח הדמיוני, אין המזיקים שהם לפי תכונתם רק דמיונות, פועלות בתכונה מזרקת בצור נפשי חזק, עד שפועל גם כן הגוף למקרב. וזה הכשר ברק בערך להתחלשות השכלית. אבל בגבורת השכל אין דמיון פועל להרע, על כן הלקוחות שנמצאים בערך מיוחס לסדר דין, הם פועלים עליו. בואו נעשה אותו סדר. מה ההגדרה? מזיקים ושדים זה אותו דבר כמובן, כן? מה ההגדרה של מזיקים? לפי הרב. איך הרב מסביר מה זה מזיק? זה מחובר מאוד למה שלמדתם אצל הרב יגאל בשיעור עניה על עין הרע. זה בדיוק אותו עיקרון. בדיוק אותו עיקרון, אבל אנחנו נלמד את זה פה שדים, אבל אני אומר שזה ממש אותו עיקרון כמו שלמדתם שם, לכן זה לא אמור להיות חדש בשבילכם. אז מה ההגדרה של שד? איך הרב מסביר מה זה שד?
דמיון.
דמיון, נכון? אז מה זה המזיקים? הם רק דמיונות פועלות בתכונה מזיקה ציור נפשי חזק, השפועל גרגע גוף המקרא וכו'. אבל מי שיש לו שכל, שהשכל חזק, אז אין שדים. בואו עכשיו נקרא בצד שמאל ברש מ"ד, גם כן מהאמצע, ונראה מה עוד הרמב"ם יש, מה יש עוד לרב להגיד על השדים האלה. האגדה זה על ההוא בכנסת שהיה בטבריה ושהיו נכנסים בו אפילו שניים במימה, גם כי הם מתעסקים. הרי יש אגדה שאומרת, במדרש אומרים ששדים מזיקים רק בלילה ורק אם יש אחד, אבל פה אפילו ביום שניים גם כן הם מזיקים להם השדים האלה. אפילו שדים פראים. רבי אסי, רבי עמי היו הולכים בבית כיסא הזה אחד אחד וגם כן לא היה קורה להם כלום. טוב, אז עכשיו בואו נראה שמאלה. נתחיל לקרוא. בוא נקרא מי בערך באמצע, איפה שכתוב, ובזה מפסיד הרבה, וביות האדם נפגע במיותיו ושכלו, רואים? ממש באמצע הפסקה השמאלית. וביות האדם נפגע במיותיו ושכלו, רואים? וביות האדם נפגע במיותיו ושכלו, עלו לו שישלטו בו הכוחות הדמיוניים, והסיבות המסובבות אותם, שהם הכוחות הדמיוניים החיצוניים שהם חוץ לנפש, הפועלים על הנפש. כן? וכמו שהכוחות השכליים פועלים על השכל, וכמו שכל מקרי החולאים הגופניים נתבררו כבר שמרביתם החולאים על ידי דברים שיש בכוח חיים, אומר הרב, כמו שהמחלות הגופניות התברר לנו בדורות האחרונים, זאת אומרת, אפילו כבר בזמן הרב ידעו את זה, שמי שמחולל אותם זה יצורים חיים. פעם חשבו שאנשים נהיים חולים בגלל שיש להם איזה חוסר איזום פנימי, כמו שאומרים היום הרפואה המשלימה, שיש בזה גם קצת אמת. כמו שיש מראה הלכה, מראה אדומה, מראה שחורה, מראה ירוקה, שיש חוסר איזום בין המראות האלה, אז האדם נהיה חולה, והם מרפים את זה בכל מיני צורות, הם מקיזים דם בשביל להוריד את המראה האדומה, כל מיני, לא זוכר, כל מיני רעיונות כאלה. אחרי זה גילו שזה פשוט חיידקים. חיידקים זה יצורים חיים כידוע, אחרי זה גם גילו שיש וירוסים, גם כיצורים חיים בצורה כזאת או אחרת. זה מה שאומר הרב, כמו שגילו שכל מקרי החולאים הגופניים כן, שנתבררו פה שמרביתם מחוללים הם על ידי דברים שיש להם כוח חיים. כמו שראינו שהמחלות הגופניות התברר שמה שמחולל אותם זה יצורים חיים, רק צריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותם. כן? כן, הכוחות הדמיוניים, לא חכות אל הכוחות כמובן, הכוחות הדמיוניים יש להם סיבות שגם הן החיות. אומנם התגלו בפעולתם בעת יתאימו המקרים מצד המקום והזמן, הרגל והסכמה הכוללת, שאין היחיד יכול להיפרד במשפט הרבים. ואז הכוחות הדמיוניים מתחזקים בהכרת פעולתם וכו'. כן. אז כמו שמה שמחולל מחלות גופניות זה יצורים חיים, ככה מה שמחולל מחלות נפשיות זה גם כן יצורים חיים, באותו היגיון. כי השדים האלה הם חיים ממש. כן? אז מצד אחד הרב אומר בצד ימין שהמזיקים זה רק דמיונות, המצד שני הוא אומר לך פה בצד שמאל שהמזיקים האלה הם חיים לגמרי, זאת אומרת המזיקים האלה שמזיקים לנפש הם ודאי יצורים חיים, נכון? איך אנחנו מתרצים את זה במחאות? לא צריך לתרץ את זה, כי כבר למדנו מספיק שלרעת שאין בזה שום סתירה. כמו שלמדנו שמלאכים, למרות שהם כוח רוחני פועל, אמרנו אידיאלים, כוחות רוחניים, עקרונות חיים, בכל אופן חיים בריאים ושלמים, נכון? הסברנו את זה. אין לנו שום בעיה להבין שמשהו חי, גם שהוא לא תקוע בתוך גוף אנושי או גוף אחר, נכון? אין לנו שום בעיה להבין את זה היום, אחרי שעברנו דרך כל כך ארוכה. בטח אלה שהגיעו עד פה ולא ברחו באמצע. אז אחרי שעברנו דרך כל כך ארוכה, אנחנו מבינים שהחיים הם לא תקועים דווקא בתוך דברים פיזיים. אז אותו דבר, אין שום לנו שום בעיה להבין שאותם השדים, מה שנקרא, הכוחות הדמיוניים האלה, שאו האדם יוצר אותם, או הכוח הדמיון הכללי יוצר אותם, הכללי באנושות, גם כן יוצר כוחות דמיוניים מזיקים, והמזיקים האלה חיים לגמרי.
הדמיון הזה מה יכול לעשות לך?
הם שדים ממש, סליחה?
מה הדמיון הזה יכול לעשות לך? איזה נזק זה?
הוא יכול להרוג אותך,
דמיון. כן, הדמיון יהרוג אותי? אפילו שיש לו מקור חיות.
מלאך יכול להרוג אותך?
מלאך? לפי הגדרה של מלאך זה לא...
כן, יכול להרוג אותך חופשי. רק הוא לא משתמש בסכין ומזלג בשביל לאכול אותך, הוא משתמש בהשפעה הרוחנית שלו, נכון? זאת אומרת, למשל, אני אתן לך דוגמה איך שד יכול להרוג אותך. הוא ייכנס בו והוא ייתן לך בוקס. אין שום בעיה. הוא יהרוג אותך, מה זה משנה שהוא משתמש בו עכשיו? אתה מסכים איתי? אני נכנס לו איזה ג'וק לראש עכשיו, החליט שאתה רוצח.
מה הקשור לדמיון?
כי הוא דמיונר, מאיפה נכנס לו הג'וק לראש? פתאום הוא החליט שאתה עשית קרחת, סימן שאתה אסיר נמלט. ואז כנראה אתה רוצה לרצוח אותו, למה אתה דווקא יושן לידו במיטה? ובלילה התקן לך סכין. הוא משוגע. זה הכל דמיונות, הרי אנשים חיים בדמיונות.
רגע.
תראו, זה לא קשור כך, זה לא קשור, אני עושה את זה לשיעור הזה, אבל שאנחנו מדברים, אני באמת חושב. הרי כמעט כל הצרות בעולם קורים לאנשים בגלל דמיונות, נכון? מרוב פחד אנשים נהיים חולים, נכון? אנשים נהיים חולים מרוב פחד, מרוב דאגה, אבל לא קרה כלום, מה טוב אני יכול? בסדר, שיהיה צרות, תתחיל לדאוג. עכשיו אנשים מרוב פחד נהיים חולים, מקבלים, עושים שטויות, אני יודע מה, בורחים במקום שאין. הרי זה יש את הסיפור הזה במסכת שבת, נכון? למה אסור ללכת עם סנדל מסומר? כן, בלכות שבת, אף לא למד זה משנה שבת.
למה?
נגרע הסיפור הזה.
זה גזרה, שמה היה הסיפור? שמה? חשבו שבאו רומאים, יצחו להרוג אחד שני, אבל הרומאים בכלל לא היו שם. הנה, אתה רואה שד, עובד עשר, אתה מבין? רק שם לא יודע כמה יהודים. דמיונות גמורים. תסתכל לחוץ, זה דמיון של רומאים, הכל פחד. נכון? אז אתה רואה שיהודים עובדים מצוין, והם נהנים אפילו מזה לדעתי.
למה דווקא מקום לרשת בקריט
תכף נסביר את זה שנסביר גם מה הרמב"ן אומר למה השדים נמצאים דווקא במדבר ובכותל, מקומות שדודים מה שנקרא. כן, אז עוד פעם הסברנו שאין לנו שום בעיה עם זה ששדים זה דבר חי, אבל מה שיוצר אותם זה דמיונות. זה יכול להיות דמיונות פרטיים של אדם שיוצר שדים קטנים, יכול להיות איזה דמיון כללי בעולם שיוצר שדים גדולים, אבל השדים האלה הם חיים וקיימים ובאים ומזיקים כמו כל הכוחות הרוחניים יכולים להזיק. אבל מה שאומר פה הרמב"ן, הרב, זה כמובן, השדים יכולים להזיק רק למי שהוא דמיונר בעצמו. זאת אומרת, אם אתה בעצמך, לא, טוב, מי שלא מאמין בשדים, אז שדים לא יכולים לפגוע בו. כמו שאמר לכם הרב יגאל, מסתם בשיעור עין הרע, שמי שלא מאמין בעין הרע, אז העין הרע לא פועלת עליו. למדתם את זה? עין הרע זה בדיוק שד. דוגמה לשד. היא פועלת על מי שמאמין בה. מי שלא מאמין בה, לא פועלת עליו. כי ברגע שאתה לא דמיונר, אז ממילא, בגבורת השכל, אין יותר שדים. אז השדים מתים מזה. זאת אומרת, לא קיימים. זאת אומרת, יכול להיות מצב אבסורדי, כן? שבשבילי יש שד ושלך אין שד. אותו שד. לגביך הוא קיים, אל תדבר בבקשה. לגביך הוא קיים לגמרי, כי אתה דמיונר ומפחד משדים. ולגביי הוא לא קיים בכלל, כי אני לא קיים בשביל שדים, אז אין שדים. זאת אומרת, השדים מתים או לא קיימים למי שלא מאמין בהם, וכן קיימים למי שכן מאמין. רגע, בלי קושיות. עכשיו, אבל בכל פעם בלי קושיות. שנייה, תן לך לשאול. אז עכשיו, בוא נסביר בזה, זה מאוד ברור עכשיו מה שאומר הרמב"ן, שנמצאים במקומות שדודים. כי מה שעוזר מאוד לאדם לחיות בצורה שכלית זה המציאות החברתית, נכון? זה קצת אמור להזכיר לכם מה שלמדנו אז בהתחלה שיעור ברסלב שלמדנו הנאור בלילה יחידי, המלך בדרך יחידי והנאור בלילה המלך בדרך יחידי והפני ליבו לבת עליו והוא מתחייב בנפשו. אז אמרנו שם, איך המהר"ל הסביר את זה? הוא אומר, מה זה יחידי? כל האלה זה יציאה מהסדר של העולם, שחלק גדול מהסדר העולם זה הסדר החברתי, זוכרים? לכן שהוא הולך יחידי בדרך, אז אם אלה נעשה מהסדר של העולם, ואז המזיקים פוגעים בו. אבל מה הנקודה? שאדם יוצא מהסדר החברתי, ממילא הוא עלול לדמיונות, ועלול ליפול בכל מיני שיגונות, ואז ממילא השדים קופצים עליו. לכן יש שדים בקוטב הצפוני ובמדבר. כי פשוט אין שם אנשים, זה הנקודה. כן, עכשיו מה רצית להגיד?
לא, זה לשאול. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אם עניין של קוטב, אז זה מה שכתוב בפרשת האזינו של קטב ומררי. מי שאומר שכתב מרירי זה שמות של שדים.
זה לא קשור לקוטב, זה כתב מרירי, זה קוטב צפוני. אני אמרתי קוטב, הוא אמר בפאת הצפון הקרחה.
מה זה כתב מרירי?
כתב מרירי זה שם של שד כמובן, זה ברור, זה כתוב שם בפירוש. שד בהמות השלח שם, וכתב מרירי זה שד. זה שד, אם אין לי, זה שד של מלא עיניים. מה אני טועה? זה שד של מלא עיניים, צריך לחשוב ברוחנית, למה הוא דווקא מלא עיניים, כתב מרירי הזה. אני צריך לחשוב על זה, אין לי עכשיו פתרון.
אז הוא לא מת?
הוא מלאך המוות, הוא מלא בעיניים.
נכון. הוא לא מת, כי יש חופשים שמאמינים בו. זה שאנשים לא יאמין בו, זה חופים.
מה
רלוונטיות
של שם?
למה תרשב?
חבר'ה, בואו נגמור, ואז אם אני אגמור להסביר, אז אולי יהיה פחות שאלות כאלה, יש שאלות אחרות אולי, אבל לא השאלות האלה. אז תן לי רק, בואו נמשיך טיפה קדימה, שואלים שאלות, ואני הולך להסביר בהמשך. אז עכשיו, אחרי שהבנו איך הרב מסביר מה זה שד, ואיך שד יכול גם להיות וגם לא להיות, זה תלוי באדם. כמו העין הרע שהסברנו, שהרב יגאל הסביר, זה בדיוק אותו עיקרון, זה תלוי בך. אם אתה לא שייך לעין הרע, אז אין לך עין הרע. לחבר שלך, שעומד עדך, יכול להיות עין הרע גמור, נכון? כי זה קיים ולא קיים באותו זמן, זה תלוי אצל מי. אז עכשיו מזה, אני חושב שזה הנקודה שבה צריך להבין, כרגיל, מה החילוק היסודי בין הרמב״ם לרמב״ן. זה לא שאפשר להגיד שאין להם מחלוקת בכלל, יש סיכוי שיש להם מחלוקת בפרטים, כמו שאני אומר תמיד. אבל בתור שיטה, אמרתי לכם כבר, בהרבה דוגמאות יצא לנו לדבר על זה, שהרמב״ם תמיד מדבר בנקודה העליונה, בנקודה הערכית, בעיקרון. הרמב״ם לא מעניין אותו עכשיו בשטח, שזה לא בדיוק קורה בדיוק כמו שהוא עכשיו מתאר. הוא מדבר על המצב האידיאלי. כמו שאמרתי לכם שיש מחלוקת, למשל, נדמה לי שהזכרתי לכם את זה, אם האדם הוא תכלית הבריאה. הזכרתי לכם את זה?
לא.
כן. נכון? אמרתי את זה, שיש אדם תכלית הבריאה. אז הרמב״ם אומר שהאדם הוא לא תכלית הבריאה. וכל החכמי ישראל אחרים אומרים שהאדם הוא כן תכלית הבריאה. אני אומר שהרמב״ם לא חולק. ודאי בעולם הנמוך, בעולם התחתון, האדם הוא תכלית הבריאה. אבל הוא אומר, אצל השם, האדם הוא לא תכלית הבריאה, כי אחד לא היה בורא דברים אחרים. כן? והסברתי את זה, כן? הרמב״ם תמיד מדבר גבוה. מדבר על הנקודה העקרונית. והרמב״ם מדבר על הנקודה בפועל, כי אמרנו את זה גם בשיעור השגחה. זוכרים, הרמב״ם אמר, כפי שכל כל בעשכל תהיה השגחה, והוא מדבר על אדם שלם. או כמו שאמרנו, מי שאין לו צלם אלוקים, מי שאין לו את הצלם הזה שנקרא בצלמו ובדמותו, אז הוא עובר עליו אחד, זה בהמה על צורת אדם, על זה אני לא מדבר. אז יגיד לך הרמב״ם, נכון, אצל הבהמות יש מלא שדים, אין ספק. אבל אצל בן אדם אין שד. מי שחי באופן שכלי, אמיתי, שיש לו צלם אלוקים, והוא לא מאמין בשטויות האלה, הוא פועל על פי השם, ודאי שאין אצלו שדים בכלל. זאת אומרת, מילים אחרות, כידוע, אנחנו נהוג להגיד שהרמב״ם הרג את השדים. כן? איך הוא הרג את השדים? בזה שהוא אמר שאין שדים, אז בזה הוא הרג את השדים. כי אף אחד לא מאמין יותר בשטויות האלה. זאת אומרת, שאתה לא נכנע יותר לדמיונות. אתה מבין, כמו שאמרנו בשיעור הראשון של הרמב״ם, אתה רוצה שהשם יעזור לך, תתפלל לשם, מה צריך לעשות כמו יותר שטויות? אם אתה מבין שהשם עוזר, ואתה עובד עם שכל, עם שכל, אני לא מקווה בשכל של מתמטיקה, אתה עובד בשכל של תורה. גם יש תשובה, תפילה וצדקה, וזהו. אז אם אלה אין שדים, אין מזיקים, ואין כשפים, משום דבר לא פועל עליך, זה הכל שטויות. אם אתה בהמה בצורת אדם, אז עליך, הרמב"ם לא מדבר, הוא לא מתייחס לבהמות, הבהמות שהשדים יאכלו אותם. לכן הרמב"ם אומר באופן קיצוני, אין דבר כזה, תירגע, לא היה דבר כזה, לא היה ולא נברא. אסטרולוגיה לא עובדת, שדים אין, כשפים לא עובדים. זה נכון בעולם של הרמב"ם, אתם מבינים? מה זה בעולם שלנו? בעולם של יהודי אידיאלי זה ודאי ככה, כן? מישהו מקיים מצוות באמת, אדם עם שכל, באמת זה ככה. כי כבר למדנו אפילו לשיטת האסטרולוגים, בוא נגיד אפילו כמו שלא הספקתי להקריא לכם את זה, אבל גם מי שאומר שהאסטרולוגיה פועלת ודאי, היא לא פועלת על אדם שהוא מקושר אל השם. נכון? הנה האגדה שנדמה לי אתם הבאתם, או הכיתה השנייה, בשיעור הקודם לאברהם, שאמר צא מהצדלנות שלך, נכון? העלה אותו מעל הכוכבים. כן? אז מעל הכוכבים ודאי שהאסטרולוגיה לא עובדת. הרמב"ם לא מדבר מתחת לכוכבים בכלל, זה לא מעניין אותו שם. הוא מדבר על אדם שהוא אדם שלם. אדם שלם הוא דבק בהשם לגמרי, כי בדיוק כמו שלמדנו בשיעור השגחה. זוכרים? כפי שכל כל בהשכל תהיה השגחה.
הרמב"ם לא דבק בהשם. אז הרמב"ם מסכים אליה.
מה?
הרמב"ם לא דבק בהשם.
הרמב"ם מדבר, אתם אני אסביר את זה. בכל מקרה, אדם שהוא דבק בהשם לגמרי, כמו שלמדנו, כפי שכל כל בהשכל תהיה השגחה בו, אדם כזה יש עליו השגחה פרטית גמורה, זוכרים? למדנו את זה בשיעור השגחה. הוא ממילא שום אסטרולוגיה, לא קשורה אליו, הכל דין גמור. אדם שהוא בהמה בצורת אדם, אז ודאי שהכל פועל עליו, כל המזלות נקרא לזה השגחה כללית, אם אתם זוכרים משיעור השגחה פועלת עליו, ממילא גם האסטרולוגיה פועלת עליו, והוא כולו טרף לשדים רעבתנים, כל הזמן מחפשים אש, כן, מחפשים, אני מקווה שהחבר'ה פה לא מעשנים, כן, כאילו שדים מחפשים אש כל הזמן, יבואו לככה לא... כי אני מבין למה אנשים מעשנים, שהשדים מחפשים זה, מחפשים אוכל, אז הם גורמים להם לעשן, אתם מבינים? מי שמעשן, כנראה שתפס לו שד, שד מנסה לשכנע אותו לעשן, שיהיה לו כמה שהוא מדליק שם, אז השד לוקח שלוק גם כן, לא מהעשן, לוקח מהמצית גם כן שלוק. עכשיו הבנתי את זה עובד, עכשיו אני מבין למה אנשים מעשנים סוף לסוף. אוכל שדים, אוכל השדים, עכשיו אני ממש מבין את זה. הרמב"ם ראה את השדים, כי מסכנים הלכו למות, ובתור פתרון אחרון הם פיתו אנשים לעשן, אז הם עכשיו שותים אש.
זה בשבתם שלי.
מה?
זה בשבתם.
נכון, בדיוק, יפה מאוד, אבל שבת הולכים לערבים, יש לי משהו כולם.
אז תראה, הרמב"ם מסכים עם הרמב"ם.
אז עכשיו תראו, בואו נגדיר את זה ככה, עכשיו תראו. בפועל, בצורה פשטנית, חבר'ה תירגעו עכשיו, אני אסביר הכל, עוד דבר אחד שאני רוצה להראות לכם, ואז תשאלו את השאלות שלכם. תראו, באופן פשוט, יש פה מחלוקת ב-180 מעלות. כל הנושאים, זה אומר א', זה אומר ב', בצורה מוחלטת. דרך הרב אני מבין שזה לא מחלוקת בה, כרגיל, לא מחלוקת של פנים מול פנים, אלא כל אחד מדבר בגובה אחר. בגובה של הרמב״ם, בעולם של הרמב״ם אין שדים ואין שפים, וזה אמת גמורה. בעולם של הרמב״ן מתאר, זה לא משנה אם הרמב״ן בעצמו שם, זה כמו שוודאי הרמב״ן מסכים למה שאומר הרמב״ם לעניין ההשגחה, רק הוא לא מדבר עם מצב אידיאלי כזה, כנראה הוא מסכים, אולי על תכלית אדם צריך לחשוב אם הוא מסכים או לא, אבל הוא מדבר כן בעולם, הרמב״ם מדבר בעולם האידיאלי, הוא מדבר בעולם בפועל. בעולם בפועל יש לא כל אנשים מושלמים ולא כולם שכליים, ויש פה סובבים פה חופשי שדים. והאסטרולוגיה עובדת והכשפים פועלים מצוין. כי הוא לא מדבר על עולם אידיאלי. עכשיו, זה שורש, זה הנקודה היסודית בכלל, אמרתי כאן מה שהרמב"ם ומה שהם אומרים. עכשיו בואו נקרא עוד דבר אחד. ופה, בשוט הרדבז הזה, במקרה, ראיתי את שוט הרדבז הזה. איך הגעת לזה? אני לא כזה, אתה מתחכם שיכול למצוא איזה שוט רדבז. אבל זה פשוט, למדתי הלכות נידה, וזה סוף הנושא הקודם, זה היה פשוט בדף השאפוך. ואז פתאום אני רואה שוב, ילמד רבנו עניין השאלה בשדים. ככה, אתה יודע, זה קרה, תפסתי את העין, קראתי את התשובה הזאת בפוקס, מה שנקרא. אין פוקס, כמובן, זה הכל מהשם. כל מקרה, אז השאלה, זו שאלה יפה, צריך לקרוא את כל השאלה והתשובה. לימדנו רבנו עניין השאלה בשדים, איזה דרך מותר ואיזה דרך אסור, כי רבים פרצו גדרה של תורה מקטרים לשדים. אני כבר כאן, שאלו אותו אם זה מותר או לא, ושמעתי כתרו לשד בפני אחד מגדולי הדור ולא מיכה בידם. זו השאלה לרדבז. כן? אני לא אמין שנעשה דבר כזה לפני תלמיד חכם ושתח. כי המקטר לשדים לחברם ולקבצם היה חייב מיטה ומיטתו בסקילה. אם יש שמדיב והתראה. בקיצור, אומר, זה כמו שאני אומר לכם, עוד פעם, להבדיל ביני לבין הרדבז, אבל כמו שאני אומר לכם, לא יכול שתלמיד חכם עושה שטויות כאלה, פשוט לא יכול להיות. אמין מה שהוא אומר. הוא אומר, שמעתי שכתירו לפני השדים איזה תלמיד חכם והוא לא אמר כלום. זה לא תלמיד חכם. קודם כל לענינו, מי שרוצה לקרוא את כל התשובה, קודם כל נקרא בסוף. רואים מודגש בקו. ושוב מצאתי במאירי שכתב זה לשונו. ואלו שמאמינים במציאות השדים ופעולותיהם, אסור להם לשאול בהם. אף בחול, לא משנה אם בשבת או זה, ויש להתיר בשרי שמן ושרי ביצים, לא משנה, זה הכל גמרות וכו'. כן. פה, אני זוכרים שהקראתי לכם את המשפט הרלוונטי ברמב"ן, אמרתי אפשר להבין את זה או ככה או ככה, אבל פה זה כתוב בפירוש כבר, זה לא, אתה כבר לא יכול להתגיד פה עכשיו שהוא מתכוון רק שמאמינים שעוזרים. הוא אומר בפירוש, אלו שמאמינים במציאות השדים אסור להם לשאול בהם. אז תגיד, מה זאת אומרת אלו שמאמינים? כן? מה זאת אומרת אלה מאמינים? או שיש שדים או שאין שדים. מי שמאמין בשדים אסור לו לשאול שדים. מה תגיד, מי שלא מאמין בשדים כן יכול לשאול בשדים. כן? מה, בדיוק מה שלמדנו יש פה את זה. אמנם זה במשפט אחד מובלע בשם המאירי ברשות הרדבז, אבל זה מראה לך שאולי גם הרמב"ן אומר אותו דבר. הרמב"ן בסוף אולי מתכוון בכל אופן לפירוש א' ולא לפירוש ב'. ואני אומר עוד פעם, זה הנקודה פה. שמי שלא מאמין, מי שלא מאמין במציאות של שדים, אז הם לא קיימים. אז ממילא אין שום שאלה, מי שמאמין בשדים יש לו שדים, ועליו חל כל דין תורה של איסור, איסור השאלה בשדים והפישוק. מבינים? זה הכל, הכל צריך בראש בשביל מילים אחרות. מי ש... זה חוזר לרמב״ם, הרמב״ם אומר, אל תהיה אידיוט, ממילא אין לך שדים, אין לך שפים, והכל שטויות.
זה מציאות קיימת,
זה הבעיה. נכון, אז הרמב״ם מדבר על המציאות הקיימת, והרמב״ם מדבר על המציאות האידיאלית, על מה שהתורה אומר. זה בדיוק החילוף.
כל המעלים של עובדי השדים, לפי ההבנה הזאת זה כאילו השדים, נכנסו להם בצורה דמיון, אמרו להם שיש שדים, לכן צריכים להקטיר להם, והם בעצם נזנים, על פי שהם עובדים להם בדמיון.
נכון מאוד. טוב, עכשיו שאלות.
אני לא מאמין מה זה עוזר לי.
מה?
לא דווקא אם לא מאמין זה לא יפגע בי. למשל אם אני
עין הרע. אם אתה מאמין בעין הרע.
אתה
תיפגע מהעין הרע. אם אתה מאמין בזה, זה יפגע בך.
אני לא מאמין בעין הרע.
לא מאמין, אז זה לא יפגע בך.
אבל לא, אבל מה זה העין? מה שהבנתי משהו שרב בגלל. שאם אני נכנס לי חדשה ואז הכל... עשו נראה לי כאילו כולם אני רוצה לפגוע בי וקשה לי זה ואז אני מנסה לתוך את בעיני אנשים אחרים ואז פוגעת בי הנערה כי אני עושה כאלה דבר לא מאמין במושג
עין הרע, אבל... בסדר, זה לא משנה, כבר למדנו בהרבה נושאים שלהאמין זה לא מה שאתה אומר, זה איך אתה חי. אז אתה אומר, אני לא מאמין בעין הרע, אבל אתה מתנהג בצורה שאתה בפועל כן מאמין בעין הרע, זה כבר שאתה מאמין בעין הרע, אז מה זה משנה מה אתה אומר? כן.
זה משהו נפשי בעצם מה שדים? שאם אני מאמין בהם, אז בעצם אני מלא התחלה של נפשית כי...
לא, זה לא פסיכולוגי. שאתה מאמין בהם מקיימים באמת.
זה לא תוצאה של ריאקציה של...
לא, זה כבר ריאקציה פסיכולוגית, אבל זה לא רק דמיונות. זה באמת קיים. כי מה עם המלאכים שהסברתי לך בשיעור לפני כמה זמן? זה אותו עיקרון. מלאכים קיימים ממש, אפילו שאתה לא רואה אותם, אז השדים האלה קיימים ממש.
אז מה אמרה להם? הם לא רלוונטיים על זה.
הם מאוד רלוונטיים למי שמאמין בהם, אולי אתה.
בן אדם שמתחיל להאמין בהם, הוא יכול להפסיק את זה?
כן, נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם, תראו, מי שרוצה, יש לי סגולה נגד שדים. רוצים? ללכת לקבר של הרמב״ם ולהתפלל. יש לי סגולה נגד שדים, ללכת לקבר של הרמב״ם בצבא ולהתפלל.
מה
קורה?
מה
קורה? מה? בחוץ, רק 400 הם נטמעים, אבל לא מודיע על הקבר. הרמב״ם נמצא גם בצד, זאת אומרת, הוא משפיע גם ל-400. כן, מה?
זה פועל כמו מלאכים שמלאכים לא
קוראים
דברים טובים?
מלאכים לא מאמינים בשדים. לא נראה לי שפועל המלאכים, נו? מה?
זה הכל הרבה מדהים מה הרדבז אומר.
הרדבז מדבר על שאלה גדולה, אבל הוא אומר לרלוונטי עינינו, שאלו שמאמינים במציאות השדים ופעולותיהם, אסור להם לשאול בהם. למה הוא אומר את זה? שיגיד אסור לשאול בשדים, וגמרנו. למה רק למי שמאמין בזה אסור לשאול בשדים? הרי זה משפט לא הגיוני. אז מי שלא מאמין לשאול בשדים, זה שטויות. למה אתה לא כותב את זה? כי מי שמאמין בשבילו יש שדים. כן. תחשוב על זה באופן רוחני, תבין, מה זה היסודות האלה? איפה הם מסתובבים? כמובן, הכוונה שזה סוגי השפעות רוחניות שהם מופיעים מצד האש ומצד האוויר בעולם. האש והאוויר בעולם דברים רוחניים. איפה האש? יסוד האש שלך. קראתי פעם באלפי מנשה, זה ספר שדיברתי אתכם ממנו במצווה. קראתי באלפי מנשה, הוא מסביר למה אלכוהול, כאילו למה יין זה משמח. הוא אומר, זה מגביר את חלק האישי שבנשמה. כאילו זה מלבט את האש, אז אתה בנייה בעין, מה שנקרא. זה חלק האישי שבנשמה, אתה מבין? זה לא פיזי.
אמרתי,
אני
חושב את הדוגמה שאולי יקרס במשושה, ואז הוא
יפתח אותה.
זה דוגמה
אנשים שנכנסו בהם שדים יכולים להזיק לאנשים שלא נכנסו בהם שדים, כמו שאנשים רעים יכולים להזיק בלי קשר שדים לאנשים טובים, נכון? לא אמרת כלום בזה. כן.
כתוב בכל מקום שד בשם כזה או משהו אחר, זה דמיון.
סוגים של דמיונות. כן, זה משהו שמלכים, סוגים של אידיאלי.
למה השקיעו
בשמות? למה השקיעו בשמות? נדע להבדיל ביניהם. יש הרבה סוגים של דמיונות בעולם, מה הקושיה? יאללה חברים, נתראה.